ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קידושין דף עין ב'. השיר מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 17 שורות מלמעלה, אפשר גם לספור שורה תשיעית בשורות הרחבות. לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, נשים לב לנושא / מבנה שכתבנו, הוספנו בשוליים. מחלוקת רב איקה ורב יאבא, אם להגדיר חילזון ניהוונד כמקום מיוחס. אנחנו נראה שימוש בפס מקופקב, וכתבנו הדגשה להבליט המחלוקת. נוסף לכך יש גם סימון של אורך בין הגמרא ורשי, וכתבנו ועיגלנו את המילה חילזון. השורות האלו מיוחד לאותו בירור, אותו אזור מבחינת איחוס. עכשיו הגמרא, אמר רב איקה בר אבין, אמר רב חננאל, אמר רב חילזון ניהוונד, הרי אי כגולה מיוחסין. זה אמירה חיובית, גולה, רש"י פירש במקומות מסוימים כאן, שזה בעצם פומפדיטה, שהיה עיר ואם בבבל, שהיה מקום מיוחס. אז רב אומר שהמקום הזה, חילזון ניהוונד, גם כן. אמר לאביי, לא תציתו לי. אביי מנסה לשלול את מה שנאמר. מה קרה? למה אם הוא לא מקום מיוחס, הוא בכל זאת קורא לא מקום כזה? יבמה היא דנפלה להתם. הגיעה הזדמנות ליבם, זאת אומרת, אחיו מת ללא ילדים, והוא היבם, היה לו אפשרות לאיבום, ולכן הוא רצה להגדיר את המקום הזה כמקום מיוחס, להתיר לו לקחת אותה כיבמה. המלא, אז רביקה מגיב, אתו דידי היא, אתה חושב שזה אמירה שלי? דרב חננאל היא. אזיל שיילוה לרב חננאל. אז הוא הלך לשאול, אמר לו, הכי אמריו, חילזון ניהוונד, הרי הוא כגולה מיוחסין. שהפתיחה פה היה באמת אמת. ופליגה דרבי אבא בר כהנא. וכאן אנחנו הוספנו, בנוסף לסימון מצד אחד של מה, של אורך, גם פה נקודה ארוכה, תשימו לב. אז דיאמר רבי אבא בר כהנא, מהי דכתיב? כאן אנחנו נראה פסוק שמדובר בעשרת השבטים שהוגלו מארץ ישראל על ידי סנחרב. הפסוק אומר, ויינכם בחלך ובחבור נהר גוזן וערי מדי. והגמרא מפרטת הסבר המקומות. חלך זו חילזון. ותשימו לב, כבכבנו כאן חילזון. חבור זה הדייב, נהר גוזן זה גינזק, נערי מדי זה חמדן וחברותיה, וים מילה זה נהוונד וחברותיה. מהי חברותיה? המשמעות כרך מושכי, חוסקי ורומקי. אמר רבי יוחנן, וכולם לפסול. תשימו לב, כבכבנו פה את המקומות חילזון, נהוונד, וכולם לפסול. וזה בניגוד ולמה שרב איקה הביא לנו מקודם, ולכן לפני שורות מעטות הגמרא אמרה, ופליגה דרבי אבא בר כהנא. כסלקא דאיתא מושכי היינו מושכני. כעת הווה אמינא שיש לשייך את שני המקומות כזהים, שמושכי ומושכני הם אותו דבר. רק נדגיש שבשורה הקודמת ראינו ששמואל אמר להסביר המילה החברותיה זה כך מושכי וכולם לפסול. עכשיו נצא מהנחה שמושכי ומושכני הם זהים, ועל זה אנחנו רוצים לשאול. ואמר רב חייא בר אבא, אמר שמואל, גם מקודם שמואל הוזכר, ופה שמואל מוזכר, מושכני הרי היא כגולה למחסין. אמרנו מקודם שזה ביטוי של מיוחס, מקום כשר, מיוחס. אז יש כאן, איך אומרים, בעיה עם מושכי ומושכני הם זהים, ומקודם שמואל קבע שמושכי הוא פסול, איך זה שמושכני על פי שמואל הוא מיוחס? אלא תשובה, מושכי לחוד ומושכני לחוד, הם לא זהים. מושכי, כמו שנאמר מקודם, פסול, מושכני כגולה ליוחסין, כאשר יש פסוק בדניאל, ותלת אילעין בפומה בין שיניה. המילים פומה ושיניה נראים סותרים. בפומה זה בפה, בתוך הפה, הוא מוסתר. בין שיניה, מקום מגולה. אנחנו נסתכל ברשי, שנותן קצת יותר רקע, שורה ראשונה בשורות הרחבות, מתחת הגמרא, ותלת אילעין בפומה. בחיה הראשונה שבמראה דניאל, כתיב, והיא בבל וקשיה בפומה בין שיניה. בפומה משמע מבפנים, בין שיניה משמע שבולטות מבחוץ. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רב יוחנן, כדי ליישב המילים בפסוק, רב יוחנן אומר זה במראה היה על חילזון עדיה ונציבין, זה בשם מקומות שפעמים בולעתן ופעמים פולטתן. לפעמים היה מושל עליהם ולפעמים פולט אותם, לא מושל עליהם. וערו, אנחנו ממשיכים עם הפסוק בדניאל פרק ז' פסוק ה', כתוב שם, וערו חיבה אוכרי תניינה דמיה לדוף. הופיע חיה שנייה שהיה דומה לדוב באותו מראה. תני רב יוסף, למה מתכוון המקרא כשמדבר על הדוב? אלו פרסאים שאוכלים ושותים כדוב ומסורבלים כדוב, הם אבי בשר, זה הכוון המסורבל. רשי כותב בעלי בשר, לשן עוביד ושומן הוא. ומה עוד? ומגדלים שיער כדוב ואין להם מנוחה כדוב. כשהדוב קשור הוא נוהג ללכת הלוך ושוב כל הזמן. זה מאפיין האומה הפרסי. רבי עמי כי הו חזי פרסה דרכיב, כשהוא היה רואה אדם מפרס רוכב על, נגיד על סוס, אמר היינו דובה ניידה, הנה דוב נייד. דוב, רשי אומר דוב נודד. בשורות הבאות אנחנו נראה שימוש בצורת פפיון, ובמבנה בשוליים כתבנו הבלטת רבי, ופס כפול מבליט משלים של לוי. לוי היה בעל כישרון במשלים, וכך אומר רשי בדיבור המתחיל, הרעיני פרסאים, בעל משלות ודומיות היה לוי. ורבי, אנחנו ביקש ממנו לתת משל על דברים מסוימים. וכעת נחזור לגמרא. אמר לי רבי ללוי, הרעיני פרסאים. אמר לי, אז לוי נתן לו דימוי, דומים לחיילות של בית דוד, שהם היו גיבורים. הרעיני חברין. חברין זה אומה שהיה באזור פרס, והם היו אנשים מאוד נופרעים, נקרא לזה. רשי מתאר חברין, אומה סמוכה לפרסאים, ומשחיתים הם ותרפנים הם יותר מפרסאים. אז רבי ביקש תיאור של לוי על חברין. אז לוי אומר, דומין למלאכי חבלה. הרעיני ישמעאלים דומים לסעירים, שים זה שדים של בית הכיסא. על זה רשי אומר, מלובשים שחורים ודומים לשדים. הרעיני, או ממשיך הגמרא, הרעיני תלמידי חכמים שבבבל, דומים למלאכי השרת. רשי כותב, דומים מלאכי השרת, לבושים לבנים ועטופים כמלאכי השרת, וכתיב, האיש לבוש הבדים. והחינם אומרים במה מדליקים, פרק שני שמסך השבת, על רבי יהודה, שהיה מטאטא ויושב בסלילים מצויצים, ודומה למלאך. ובנדרים, נמי אומרים, מן מלאכי השרת, רבנן. והמה העיקר אלו מלאכי השרת, משום דה מצוינים, כמלאכי השרת במלבושים נעים. נחזור לגמרא. נראה, עוד תקף שימוש בפס כפול עם נקודות בתוכם, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה מקומות דעיקה בבבל, ובם נזכרו פה בקשר לפסולי איחוס. ממשיך הגמרא, כי הווה ניחא נפשי דרבי, שרבי היה עומד למות, אומר רשי נזרקה נבואה בפומי, אמר דברי נבואה, אמר הומניה איקה בבבל, שם מקום שנמצא בבבל, כולה אמונאי אי, שתדע לכם שכל המקום הזה מלא אמונאים, אנשים מאמון, אמונאי. רק להזכיר, אמוני ומואבי הם אסורים בקהל השם לעולם, וגם יש לדרוש דרשה ידועה, אמוני ולא אמונית. האיסור ביאה בקהל זה רק על הגברים, לא על הנשים. מסגריה, ממשיך הגמרא, איקה בבבל, כולה דממזירה אי, המקום הזה כולו ממזירים. בירקה, איקה בבבל, שני אחים יש שמחליפים נשותיהם זה לזה. בירתה דסטיה איקה בבבל, היום שרו מאחורי המקום, הם השתמדו. וכאן ההסבר מה קרה, מה הסיפור. דאקפי פירה בקברי בשבתה, אקפי זה הציף, פירה זה כמו בור או ביבר שהיה מלא, שנהיה מלא דגים בשבת. אז עוד פעם, הציף הביבר שלהם דגים, ואז וצדו בהו בשבת, וצדו את הדגים, וזה כמובן איסור דאורייתא, איסור מלאכה לצוד בעלי חיים בשבת, והם עשו כך. ושמתינו רבי אחי ורבי יושעיה, והוא הטיל עליהם חרם, והשתמוד, לא מצא חן ביניהם, ועזבו את הדת. זה נשתמדו. אקרא דאגמא, איקה בבבל. שם מקום, אקרא דאגמא, בבבל, עדה ברבה יש בה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. היום יושב בחיקו של אברהם. יש שני פירושים ברש"י. אחד מהפירושים הוא שהוא נכנס לבריתו של אברהם, ברית מילה. היום נולד רב יהודה בבבל, דיאמרמור, וכאן אנחנו מתחילים נקודה ארוכה. דיאמרמור, כשמת רבי עקיבא נולד רבי יהודה הנשיא, כשמת רבי נולד רב יהודה, כשמת רב יהודה נולד רבה, כשמת רבה נולד רב אשי. ללמדך שאין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו, שנאמר וזרח השמש ובא השמש. עד שלא כבתה שמשו של אלי, אלי היה כהן גדול בזמן שמואל, שמואל הנביא, עוד מעט נראה את הקשר. אז עד לפני שהוא מת זרחה שמשו של שמואל הרמתי, נולד שמואל בעודו אלי בחיים, שנאמר ונר אלוקים תרם יכבה ושמואל שוכב. הפסוק אומר ציווה השם ליעקב סביביו צריו, רב יהודה אמר, כגון אומניה לפום נערה. נסתכל ברשי, ציווה השם יעקב סביבה בשרף, צרים שהיו סובבים אותם בארצם, דיינו עמון ומואב, שהציעו להם יותר מן הכל, היו שכנים של עם ישראל בארץ ישראל, סמוך לאזורים האלו, האומות עמון ומואב, והם היו אנשים רעים. כדאמרים הם בחלק בסכת סלדין, עמון ומואב שכני בישי בירושלים היו, הם היו שכנים רעים. אותם ציווה שיהיו סובבים אותם אף בגלותם, כמו שבארץ ישראל בזמן יישוב ארץ ישראל, בזמן שעם ישראל ישבו אחרי כיבוש יהושע, מי היו השכנים שלהם? אותם אנשים רעים. אז גם בגלות אותו תופעה, כגון הומניה דקולה דמונאי, כנאמין לניאל, הושיבם סנחריב בבבל, והיו מצירים לישראל שבפום נערה. הייתי אומר שעד עצם היום הזה זה תופעה שרואים, אני אומר את זה ככה במאמר מוסגר, רק איך שאני רואה דברים, בהרבה הרבה מקומות יש שכונות יהודיות, וסמוך להם אנשים לא סימפתיים שהם השכנים. הגמרא ממשיכה, ויהי כי נביא ופלטיהו בן בניהו מת, ואפול על פני ואזעק קול גדול ואומר, אהה השם אלוקים. בשוליים אנחנו הוספנו נושא סלש מבנה, ויש גם מעוינים שנתייחס אליהם. שתי גישות בתגובת הנביא למיטתו של פלטיהו בן בניהו. קראנו את הפסוק עם אותה תגובה, צעקה של הנביא, ויש שתי גישות להסביר את זה. סימנו כל הקטע כנקודה ארוכה, ולכן אצלך מה אתם רואים שהסימון הזה של נקודה ארוכה ממשיך עד ליותר מחצי עמוד. גם המילה מישן, השם מקום, הפלטנו עם צורה שאנחנו קוראים הרגש, ליצור קשר עם המשך הגמרא. אז אנחנו חוזרים לגמרא, אחרי שקראנו את הפסוק שתיאר, ביסר על מיטת פלטיהו, תגובת הנביא בזעקה. רב ושמואל, אחד אמר לטובה ואחד אמר לרעה. נציין כבר עכשיו שהגמרא בשלב הזה לא מקשרת מי אומר מה, רק אמרה שרב ושמואל התייחסו ואחד אמר לטובה ואחד אמר לרעה. אנחנו לא יודעים מי אמר מה. בהמשך הגמרא כן תתייחס לנסות לפענח, וזה יופיע בעוד כמה שורות טובות, אם אתם יכולים כבר לראות את השין עם עיגול עם הקפקוף. השאלה ארוכה, שם הגמרא רוצה לומר, תסתיים דשמואל דאמר לרעה, שיש להסיק את זה כמסקנה ששמואל הוא זה שנקט את הגישה לרעה, אבל הגמרא תדחה את זה. עוד לא למדנו כלום, אבל רק רציתי להציג בפניכם את הבאות. הגמרא, מן דאמר לטובה, התגובה של הנביא שהוא בוכה וצועק, במובן הזה שמת אדם טוב, כאן ההסבר, כי דאיסטנדרה דמישן חתני דנבוכדנצר אבי. איסטנדרה זה שלטון, שר נגיד במישן, הוא היה החתן של המנהיג המלך נבוכדנצר. אנחנו מתייחסים לתקופת חורבן הבית וגלות בבל, אז אותו חתן שלח בקשה לנבוכדנצר, הדוד של החמיב, הוא שלח לו מכולי השביעה דאיתת לך לא שדת לן דקמאי לא שדת לן דקאי לקמן מכל השבי שלקחת. הרי אנחנו מכים נבוכדנצר ככובש העולם בזמנו, ובין ובין גם כבש את ארץ ישראל והגלה תושביה לבבל. אז מכל השבי הזה בא החתן עם טענה כזאת לחמיב, לא היה לך אלו לשלוח אליי שהם ישרתו אותי? זה הדקאי לכמן שעמדו מולי, באי לשתועי להם ישראל. אז אחרי הבקשה הזאת, אז נבוכדנצר עלה לו בדעתו לשלוח לחתן יהודים. אמר לאפלטיו בן בניו, הוא אומר לנבוכדנצר, ענן תחשבינן נקו מקמח אחה. אנחנו עם ישראל חשובים, לא צריך להרחיב דיבור על זה, ועקב כך ראוי שאנחנו נשאר כאן אצלך, ועבדים נזלו להתם. עבדים שלנו שגם כבשת, עבדים שלנו אין ילכו לשם לחתן, לחתנך שהוא היה במשן. ואני מדגיש את זה עכשיו, גם כתקבנו את המילים האלו, זה יהיה חשוב להמשך הגמרא. גם נמצא פה חץ שנתייחס אליה יותר מאוחר. ואמר נביא שאותו פלטיו ששמר כבודם של עם ישראל, הנביא אומר, מי שעשה טובה בישראל ימות בחצי ימיו. ככה הוא, פלטיהו הזה נפל, מת צעיר, וזה היה צרה, ועל כך הגיב הנביא. אדם שעשה טוב, הוא שמר כבודם של ישראל שימות חצי ימיו. ממשיך הגמרא, עד כאן היה הגישה שומר לטובה כלפי אותו פלטיהו. מאן דאמר לרעה דכתיב. אז אנחנו מביאים פסוק שנמצא ביחזקאל פרק י' פסוק א', ותווה אותי אל שער בית השם הקדמוני הפונה קדימה. זה בנבואה מראה של הנביא יחזקאל, והוא אומר שבמראה השם הביא אותו לבית השם, לבית המקדש, והנה בפתח השער 25 איש, ואראה בתוכם את יזניה בן עזור ואת פלטיהו בן בניהו, וכתבנו את השם, כמובן הוא הנושא שלנו, שרי העם. וכתיב בפסוק אחר, זה ביחזקאל פרק ח' פסוק ט' ז', ויבא אותי, אומר הנביא במראה נבואי, ויבא אותי אל חצר בית השם הפנימית, והנה פתח היכל השם בין האולם ובין המזבח, כ-25 איש. נציין לפני שנתקדם שבית המקדש, החצר, היה בכיוונים כאלו, שאתה נכנסת לעזרה דרך שער המזרחי, ואתה צועד לכיוון מערבי. אז אם אתה חושש מפני כבודו של בית המקדש, אתה נזהר שהפנים שלך הם בכיוון מערב, לכיוון ההיכל קודש הקודשים. עכשיו הנביא מתאר קבוצה של 25 איש אחוריהם אל היכל השם ופניהם קדמה. פניהם קדמה אומר שפניהם היו לכיוון מזרח, והאחוריים שלהם פונים לכיוון ההיכל, לכיוון מערב. שואלת הגמרא על הפסוק הזה, ממשמע שנאמר אופניהם קדמה, אם אתה אומר שהם היו פונים לכיוון מזרח, אם יודע שאחוריהם כלפי מערב, מה אני לא יכול לדעת זה לבד? מה תלמוד לומר אחוריהם אל היכל השם? אז מה הצורך לפסוק לפרט כך? התשובה היא מלמד שהם מפריעים עצמם ומטריזים עצמם, ומגלים את הגוף שלהם ואת החלק האחורי של הגוף שמשם הפסולת יוצא מהגוף, זה המטריזים עצמם כלפי מעלה. וכמר נביא, מי שעשה רעה הזאת בישראל ימות על מיטתו בתמיהה, שאנשים שהתנהגו בצורה כזאת יזכו למוות מוות שקטה כזאת על המיטה, מגיע להם מיטה משונה. אז עד כאן מה אנחנו רואים? אנחנו רואים ש שפתיהו בן יהודה הוא היה בחבורת 25 איש, ובקשר לאותם 25 איש אנחנו רואים את ההתנהגות הפסולה הזאת. אז זה עד כאן התיאור לפי הדעה שאמר לרעה. עכשיו אנחנו גם יודעים שרב ושמואל חלקו איך להתייחס לפלטיהו בן יהודה, בן בניהו. כעת הגמרא מנסה להכריע מי אומר מה. תסתיים דשמואל דאמר לרעה. רק נקדים ונאמר שלפי המן דאמר לטובה, עבדים נשלחו למשן. במילים אחרות, משן נהיה מקום שיש בו עבדים. ולפי שמואל לא היו עבדים במשן. כדי מוכח, כי אנחנו נוכיח את זה בשורה הבאה בגמרא. אז אומר הגמרא, אני קורא עוד פעם, תסתיים דשמואל דאמר לרעה. דאמר רב חייא בר אבא, אבין, אמר שמואל, מושכני הרי אי כגולה ליוחסין. מיישון, וזה מה שמעסיק אותנו, ותשימו לב, אנחנו הבלטנו את השם הזה מיישון, כמו שהבלטנו מקודם את המילה מיישן. ולפי שמואל, מיישון לא חשו לה לא משום עבדות ולא משום ממזירות. כפכבנו, לא משום עבדות, זה אומר לפי שיטת שמואל, במשון אין עבדים. לפי המדע אמר שדרש לטובה, הטובה היא דווקא שלמשון נשלחו עבדים. אז זה אומר ששמואל לא היה לכיוון הזה לטובה, אלא לרעה. אנחנו ממשיכים פה. אז אם אתה אומר שלא, בגבי מיישון לא היה שום חשש עבדות ולא ממזירות, אז היה איזושהי פיקפוק, אז על בסיס מה? אלא כהנים שהיו בה, הכהנים שהיו במיישון, לא הקפידו על הגרושות. ידוע שהכהן אסור לו, איסור לו, מדורייתא להתחתן עם גרושה. זה היה בעיה במיישון, אבל לא בעיה של עבדים. אז עד כאן הגמרא אומרת, בואו נסיק, זה היה שאלה, לכן מסומן ארבע שעות האחרונות כשאלה ארוכה, האם נסיק ששמואל הוא זה שדרש לרע לאור כל מה שנאמר עכשיו? הגמרא דוחה, וגם זה מסומן אצלנו ארבע שעות דחייה. לעולם אי מלאך שמואל אמר לטובה, שמה שנשלחו עבדים לשם. אז אם זה כך, אם כן, למה אין חשש עבדות שם, כפי ששמואל עצמו אומר? ושמואל לטעמי, תאמר, המפקיר עבדו יצא לחירות, ואינו צריך גט שחרור. לא צריך אפילו גט שחרור להיות מותר בישראל. וכאן מה קרה? היהודים כאילו הפקיעו את עבדיהם בזה שהם שלחו את עבדים לשם, והם היהודים עצמם, הבעלים, האדונים, נשארו אצל נבוכדנצר. ואיך אנחנו יודעים את זה מהמקרא, שהמפקיר עבדו יצא לחירות? שנאמר, אומר הגמרא, כל עבד איש מקנת כסף. הגמרא מסבירה בתמיהה, עבד איש ולא עבד אישה, מה, רק גברים יש עבדים ואין עבדים לנשים? זה לא נכון. אז מה הכוונה כל עבד איש? אלא עבד שיש לו רשות לרבו עליו קרוי עבד. עבד שאין לרבו רשות עליו, כמו שאמרנו, מי שמפקיר עבדו, אז הוא מסיר את הרשות על העבד, אין קרוי עבד. אלא מה? הוא בן חורין ויכול אפילו בלי גט שחרור להתחתן עם בת ישראל. אז מכאן אנחנו יכולים להבין לפי שמואל שנשלחו עבדים באמת למשן, ומצד שני אין חשש עבדים, עבדות, כי אותם שנשלחו לשם הפכו להיות בני חורין. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מחלוקת עם בבל בלבד נחשב ארץ מיוחסת, או גם שאר ארצות בחזקת כשרות הן עומדות. הגמרא, אמר רב יהודה משמואל, זו דברי רבי מאיר, שמה שרק בבל בחזקת מיוחס. וכך אומר רשי, ממול, זו דברי רבי מאיר, מתניתין דקטני דעלו פסולים לארץ ישראל, ומשמע דאין כל הרצות בחזקת מיוחסות, חוץ מבבל בלבד, כדאמר בריש פרקה, דמסייע ליה לרבי אלעזר דקמר, ייחס עזרא את בבל. זו הכוונה שעזרא הוציא מבבל את כל המפוקפקים וכל הפסולים, והשאיר בבל נקי וטהור. אז זה גישתו של התנא רבי מאיר. אבל חכמים אומרים כל הרצות בחזקת כשרות הן עומדות. המימר שרה עלי לרב הונא בר נתן למינצב איתתה מחוזייתה מחוזה, למרות שמחוזה אינו בתוך גבולות בבל המיוחס. אמר לי רבשי, הוא אומר, פונה לרעמימר, איך אתה נותן כזה היתר? מה דעתך? דאמר רב יהודה משמואל, זו דברי רבי מאיר, חכמים כל הרצות בחזקת כשרות הן עומדות. והבי רב כהנא לא מתני אחים, לא לומדים כך בשמו של שמואל, כל האמירה הוא מוגבל לרבי מאיר בלבד. ובי רב פאבא לא מתני אחי, ובי רב זביד לא מתני אחי, כולם לא מסכימים עם נקרא לזה ההקלה הזאת, שרק רבי מאיר אומר שבבל בלבד מיוחס, אבל לא שאר ארצות, וחכמים סוברים שכל הארצות בחזקת כשרות הן עומדות. זה דבר שלא מוסכם. אפילו אחי לא קיבלה מיני, בכל זאת המימה לא קיבל את ההערה הזאת, משום דשמי עלי מרב זביד מדנהרדה. ויש לציין שרב זביד מדנהרדה זה לא רב זביד סתם שהוזכר בשורה הקודמת. תנו רבנן, יש בשוליים נושא שהוספנו וכתבנו מחלוקת תנאים עם ממזרים נתארים לעתיד לבוא. נציין שיש הרבה תורה, הרבה עומק לעניין הזה שמופיע ב ראשונים. אנחנו כדרכנו במפת התלמוד נצטמד לפשט הפירוש הפשוט על פי רשי, אבל אנחנו לא רוצים להשאיר את הלומדים שלומדים איתנו לחשוב שזה נקרא סוף פסוק, אלא יש הרבה יותר מה להעמיק. תנו הבנן, ממזרי ונתיני טהורים לעתיד לבוא, דברי רבי יוסי. רבי מאיר אומר אין תאורים, וכאן ממשיך הוויכוח ביניהם. אמר לו רבי יוסי, ולא כבר נאמר, וזרקתי עליכם מים תאורים וטהרתם, סימן שהם יהיו תאורים לעתיד לבוא. אמר לו רבי מאיר, כשהוא אומר באותו פסוק, מכל תומותיכם ומכל גילוליכם, ועל זה יהיה טהרה, ולא מן הממזרות. אמר לו רבי יוסי, כשהוא אומר אתה אר אתכם, הווי אומר אף מן הממזרות. בשלמה לרבי מאיר, שמה אינם תורים לעתיד לבוא, היינו דכתיב, וישב ממזר באשדוד. זה פסוק בנביא זכריה, פסוק שמתייחס לעתיד. והפסוק לפי הגישה הזאת אומר שהממזרים יובדלו משאר עם ישראל והם ישבו בפני את עצמם באשדוד. נסתכל ברשי, וישב ממזר באשדוד, יבדלו הממזרים מהם וישבו בפני עצמם. אז אנחנו לפי רבי מאיר, ש ממזרים לא יתארו, אז אנחנו מבינים את הפסוק הזה בזכריה. אלא לרבי יוסי, מי וישב ממזר באשתו, לפי רבי יוסי לא יהיו ממזרים, הם יהיו טהורים לעתיד לבוא. אז הגמור אומר, מה הפירוש וישב ממזר באשתוד? ממזר לא מתייחס לממזרים שהם מפסולי עריות, אלא זה מתייחס לעם ישראל בכללותו, כדמתרגם רב יוסף. התרגום של הפסוק הוא כך, יתבון בית ישראל ורחצן בארון, והעבודה מובה לנוחראין. לעתיד לבוא, עם ישראל ישבו בארצם, שעד אז, עד הגאולה, עם ישראל הם כמו נוחים, כמו זרים בארצם. למרות שיש מצב, ואולי בזמן ההקלטה הזאת, איך אומרים, בזמן הזה אנחנו רואים עובדה כזאת, שעם ישראל נמצאים בארץ שלהם, אבל בעיני הרבה מאוכלוסיית העולם אנחנו לא שייכים לפה, אנחנו זרים לכאן. ורשי אומר יתפון בית ישראל וחצן, תרגום של וישב, דבודמיין בא לנוחין, תרגומו של ממזר, זה התרגום של ממזר, נוחרן. והכי כמר, וישב העם שהיה מנוכר מגבול ארצו ונטרד כממזר באשדוד, גם הוא מגבול ארץ ישראל, וישוע חלקה להם אף פי שלא נכבשה בימיו, וממשיכה שעם הוכחות על כך. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי יוסי. אמר רב יוסף, אילב דאמר רב יהודה משמואל, הלכה כרבי יוסי, שממזרים נטרים לעתיד לבוא, הבאתי אליהו, מפיק מינן, והיה מוציא מתוך עם ישראל, צברני, צברני, קולרין. רש"י מביא הפירוש לביטוי הזה, צברני, צברני, חבורות, חבורות. יש מביא עוד פירוש, אבל נסתפק בזה. אבל רק נחזור עוד פעם, שתודות לדברי שמואל שהוא פסק הלכה כרבי יוסי, שממזרים ניתרים, אז לא יהיה התופעה הזאת של הבדלה או גירוש או היפרדות מחבורות חבורות של אנשים ממזרים. תנו רבנן, אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא מחלוקת תנאים עם גר נושא ממזרת. הפסוק כידוע בדברים פרק ג' ופסוק ג', כתוב שם לא יבוא ממזר בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא לא בקהל השם. צריכים להגדיר מה זה קהל כדי לדעת אם ממזר יכול או לא יכול להתחתן איתם. הגמרא, תנו רבנן, גר נושא ממזרת, דברי רבי יוסי. זה אומר בעצם שגר אינו נקרא קהל. כפי שאמרנו מקודם, הפסוק מזהיר את הממזר מלבוא בקהל השם, אבל אם הוא יכול לשאת ממזרת, אם גר יכול לשאת ממזרת, סימן שגר או גרים לא מוגדר כקהל. רב יהודה אומר גר לא יישא ממזרת, אחד גר ואחד עבד משוחרר וחלל מותרים בכהנת. כהנת בניגוד לכהנים, כהנים מוזרים לא להתחתן עם למשל גיורת או שפחה משוחררת או חללה, אבל הנקבה כהנת מותרת באנשים האלו. וכך אומר רש"י ארבע שורות מהסוף, ומותרים בכהנת, ואף הפי שהכהנים עשויים בגיורת ומשוררת וחללה וכסבר, לא הוזהרו כהנות כשרות לנשא לפסולין. מה זה פסולין? אבל זה לא נכון, פסול לאותן שהפסול אינו מוזר עליהם, כגון אלו, כמו חלל, לא אין לב שמוטל על חלל מלהתחתן עם כהנת, וזה בניגוד או בשונה לממזר שאסור לו להתחתן עם בת ישראל. אנחנו ממשיכים בגמרא. מה הייתה עם רבי יוסי שהוא אומר שגר נושא ממזרת? תשובה, חמישה קהלי, המילה קהל מופיע חמש פעמים כתיבי. אני קורא עוד פעם, חמישה קהלי כתיבי. אנחנו ממשיכים לדף עין גמל. חד לכהנים. אולי רק נאמר שרישום חמשת המקומות האלו מופיעים ברשי כאן בסוף עין בית עמוד בית. עכשיו בעין גמל עמוד א', הגמרא עושה חשבון. חמישה קהלי, חד לכהנים, חד ללוויים, וחד לישראלים, וחד למשרי ממזר בשתוקי. ממזר הוא אדם שפסול בוודאי, שתוקי זה פסול אבל בספק. אז למרות שזה ודאי פסול וזה ספק, הקהל הנוסף בא להתיר את זה. וחד למשרי שתוקי בישראל, קהל גרים לא יקרי קהל. מתוך כל החישוב הזה אנחנו רואים שקהל גרים לא נקרא קהל, וממילא גר מותר בממזרת. ורבי יהודה שהוא אוסר גר בממזרת, כהנים ולוויים מחד קהל נפקה, הם מאותו שבט, שבט לוי, אז לא צריך לפצל את השבט חצי חצי. אז ניתן ללמוד גם כהנים וגם לוויים מקהל אחד, איתר לקהל גרים. אז נשאר פנוי אחד מחמשת הקהל, קהלים, לכלול גרים, שגרים נקראים קהל וממילא אסור בממזרת. והיא בהתאמה, הכי נמי תרי קהל איננו, כהנים ולוויים כן שני קהלים. אז מניין לנו קהל פנוי? ואז הנה, ממזר בשתוקי ושתוקי בישראל, ההתר לשני הדברים האלו מחד קהל נפקה. הגמרא מסבירה, בפסוק כתוב לא יבוא ממזר בקהל השם. מה ניתן ללמוד מכאן? ממזר ודאי הוא דלא יבוא, שלא יבוא בקהל השם. הממזר ספק, כמו שתוקי, יבוא. זה הדוגמה של שתוקי בישראל. ומה עוד ניתן לדרוש מאותו קהל? בקהל ודאי, כמו ישראל ודאי, הוא דלא יבוא. הממזר אסור להתחתן עם ישראל ודאי. בקהל ספק, יבוא. זה דוגמה של שתוקי בממזר. אז שתוקי בישראל מותר ושתוקי בממזר מותר, כי בכל אחד מהדוגמאות האלו קיים ספק, והתורה אוסרת רק ממזר ודאי בקהל ודאי. ואי בהתאמה, הני נמי תרי קלי נינו. אז גם הדוגמאות האלו, שתוקי בממזר ושתוקי בישראל, דורש שני קהל. אז מניין לנו בסיס לשיטת רבי יהודה? ותמיד רבי יהודה מאחה, זה שגר אסור בממזרת, כי גר נקרא קהל. נלמד מכאן, הקהל חוקה אחת לכם ולגר הגר. אז בפסוק הזה מוזכר קהל וגר. ולרבי יוסי, שהוא לא מתייחס, לא דורש ככה, כי לפי רבי יוסי, קהל גרים אינו קהל. מה לגבי הפסוק הזה? חוקה אחת, הפסיק העניין. נכון מוזכר הקהל וגם מוזכר גר, אבל זה אינם מחוברים בפסוק, כי מופיע ביטוי חוקה אחת שמפסיק. אחד גר ואחד עבד משוחרר וחלל מותרים בכהנת. כך ראינו בעין בית עמוד בית. אגב, יש פה חץ שמחזיר אותנו לאותו נקודה שהופיע שתי שורות מסוף עין בית עמוד בית. אז מה שנאמר כאן מסייע לרב. דיאמר וידאמר רב, לא עוזרו כשרות להינשא לפסול. כשרות, כמובן מהכהנות, הן אינן מוזרות להינשא לאלו שהזכר המקביל כן אסור. כמו שאמרנו מקודם, כהן יאסור בחללה, יאסור בגיורת. דרש רבי זרע במחוזה. יש פה מבנה שהוספנו בשוליים, שציירנו שם את המשולש, והבלטנו את המילה דרש. דרשו בציבור למי מותר הגר. אז אנחנו מתחילים. דרש רבי זרע במחוזה, היו שם הרבה גרים, ומה הוא דרש בפניהם? גר מותר בממזרת. רגמו כולי אלמה באתרוגיו, הם רגמו אותו באתרוגים שבידם, זה אלבון להם, לגרים שבקהילה, לשמוע שמותר להם ממזרות. אמר רבה, אז רבה הביר דברי ביקורת, מי איקה דדריש מילתא כי היי בדוחתא דשכיחי גיורי. הייתכן אדם שידרוש דבר כזה במקום שיש הרבה גרים? דרש רבה במחוזה, גר מותר בכהנת. טענו בשיראי, אז הלבישו רבה בבדים מכובדים, שיראי, בדים מכובדים, בגדים מכובדים. הרי מה אמר רבה? שגרים מותרים להתחתן עם כהנות. הדר דרש, ואז רבה המשיך לדרוש, הדר דרש לו, גר מותר בממזרת. בטח כולם מרימים גבה, הרי הוא אמר ביקורת בדיוק על הדבר הזה אצל רבי זרע. נראה המשך הסיפור. אמרו לי, הקהילה אמרה לרבה, אחרי שהוא דרש הדרשה השנייה הזאת, הפסידת לקמייתא, הפסדת את הדברים הטובים שאמרת מקודם, שגר מותר בכהנת. אמר לו, רב אמר, מה יש לכם? תתבה לכו עבדי לכו, אני עשיתי לכם טובה. אי באי מהחנסיב, ואי באי מהחנסיב. לכם הגירים יש בחירה, בחירה רחבה. אתם יכולים להתחתן עם ממזרות, אתם יכולים להתחתן עם כהנות. והלכתה גר מותר בכהנת ומותר בממזרת. הסבר, מותר בכהנת, לא הוזרו כשרות להינשא לפסולים. ומותר בממזרת, כרבי יוסי, שקהל גרים לא נקרא קהל. והאיסור על הממזר הוא לא יבוא בקהל השם, אבל אם גרים לא נקראים קהל, אז אין כאן עזרה בין גר לממזרת. עד כאן שירנו להיום.